שעה היסטורית. רוסיה הגדולה, חלק 11 ואחרון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הספרות הרוסית במאה ה-20.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום על אלכסנדר סולז'ניצין. אבל לפני שנדבר עליו אני רוצה להזכיר שתי גברות. אחת היא ורה זסוליץ'. ורה זסוליץ' הייתה מהפכנית רוסיה.
מתי היא פעלה?
בסוף המאה ה-19. והמקרה שעשה אותה מפורסמת היא המקרה הבא. הגנרל טרפוב. מושל מוסקבה, אשר דיכא באכזריות פעמיים מרד פולנים, בא לבקר את האסירים, לבדוק. ואסיר אחד, פוליטי, סירב להוריד את הכובע שלו.
לפני הגנרל.
ואז הגנרל ציווה שיעלקו אותו.
בגלל הכובע?
כן.
כי זה היה דוגמה לחוסר כבוד, לחוסר ציות.
בדיוק.
והגנרל רצה להראות לכל שאר האסירים שאי אפשר להתנהג כך.
והוא היה אסיר פוליטי.
כן.
לא היה עבריין. ואחרי שזה קרה, מפכנית צעירה, ורה זסוליץ', ירתה בגנרל טרפוב.
ירתה בו?
כן.
איפה?
היא פגשה אותו וירתה בו.
הכל בגלל הכובע?
כן, בגללו, בגלל ההלקאה. והדבר הפנטסטי ביותר זה שבית דין רוסי צאריסטי זיקה אותה.
איך זה יכול להיות?
מפני שהאיש הזה, הגנרל טרפוב, העליב את הייצור האנושי על ידי זה שהוא ציווה להלקות אסיר פוליטי. וזה מראה את ה... שינוי שחל בחברה הרוסית.
כלומר, הם הצדיקו את הצעד האידיאולוגי שלה.
כן. ואחרי שהיא עשתה את זאת, הוציאו אותו במהירות ברוסיה, מפני שפחדו שהיא תיאסר פעם שנייה. והיא בילתה כל הזמן בשוויצריה, שם תרגמה מרקס לרוסית. אבל אחרי זה הגורל שלה לא היה כל כך מבריק.
למה?
מפני שכאשר המפלגה הסוציאל דמוקרטית הרוסית התפלגה בין מיעוט מנשוויקי לרוב בולשוויקי.
היא הייתה במיעוט.
היא הייתה במיעוט.
אבל אם היא תרגמה את מרקס, למה היא לא הצטרפה לבולשוויקים?
לפני שהיו מנשוויקים רבים שהיו מרקסיסטים. בלב לעצמנו, מרקס הרי לא עמד בראש מפכה.
אז החלוקה בין רוב לבין מיעוט במפלגה הסוציאל דמוקרטית אז הייתה בסך הכל סביב אישיותו של המנהיג, לנין.
1903.
כן.
אז... על הפילוג. עכשיו אני רוצה להזכיר גברת אחרת, ששייכת הבורגנות הצרפתית הגבוהה ביותר.
וואה, רחוקה מרחק שמיים וארץ מוורה זסוליץ'.
כן. היא הייתה אשתו של שר הכספים.
הצרפתי.
הצרפתי. וקראו לה אנריית קאיו. עיתון אחד שקיים גם היום, לפיגארו, תקף את בעלה שר האוצר, בצורה נמרצת.
זכותו.
זכותו, אבל לפי דעתה של גברת קאיו, אשתו של שר הכספים, הוא פרסם מכתבים אינטימיים שלה לבעלה, כשהם היו רק מאוהבים.
נו, שתכתוב מכתב למערכת, שתתבע אותו תביעת דיבה, יש הרבה דברים שהיא יכולה לעשות.
כן, אבל הוא סירב. הסיני נכנסה למערכת,
כן.
ירתה בו, שש פעמים.
ירתה בו?
כן.
בעורך?
כן. גרו לו גסטון קלמט.
מה זה מצחיק?
זה מצחיק, כדי שזה בלתי צפוי. אשתו של שר הכספים נכנסת לעורך העיתון השמרני ויורה בו שש פעמים.
אני משערת שאותו זה יצחיק קצת פחות.
הוא כבר לא היה יכול היה להגיב.
כן.
אבל היה משפט וחבר מושבים זיקה אותה.
גם אותה זיקו?
כן.
מה קורה עם כל הנשים הרוצחות האלה?
אבל הדבר שזעזע את סולז'ניצין זה שלנין התלהב ממה שעשתה גברת קאיו, אשת שר הכספים הצרפתי.
וגם מהפעולה של זסוליץ'.
ברור. ועל כן, סולז'ניצין חושב שיש כאן באישותו של לנין אכזריות עמוקה שנתנה את צבעונה על המשטר שהוא הקים.
ואנחנו עוד נגיע לביקורת של סולז'ניצין על לנין, אבל בוא קודם נבין מי היה האיש הזה, אלכסנדר סולז'ניצין, מתי חי, לאיזה משפחה.
הוא חי עדיין.
עדיין חי בינינו.
כן.
יפה, שיבדל לחיים ארוכים.
הוא ב-80.
צעיר.
צעיר בנפשו.
כן.
והוא היה קצין בצבא הסובייטי, כאשר לחם נגד היטלר. הוא במכתב פרטי לחבר, הוא רמז על סטלין במילים לא מחמיאות. הוא קרא לו השפם הזקן.
השפם הזקן?
כן.
לא נעים.
לא, אבל הוא נאסר מיד לאחר זאת, מפני שאיזשהו המשטב הגיע לידיעת השלטונות, ועל כן הוא שלח לכלא, ושם היו אז שני שלבים. קודם כל היית חייב לשבת 10 שנים כאסיר, אבל אחרי זה לא יכולת להשתחרר, אלא נשארת באיזושהי מחוז נידח של ברית המועצות, מה שנקרא גלות פנימית.
כלומר, לא ניתן היה לחזור לערים הגדולות, למוסקווה, לסנט פטרסבורג.
לא.
אי אפשר היה לפעול שם, ואם מדובר באמת באדם שהוא איש רוח, כמו אנשים שאנחנו עוסקים בהם בכל הסדרה הזו, מבחינתו זה כמעט כמו גזר דין מוות, לפחות מבחינה מקצועית.
אבל איכשהו מצא מקצוע, כלומר התעסקות, כמו לתיכון, במקום נידח. ואז הוא כתב את הספר שעשה את המהפכה הגדולה. כדי להבין את זאת, יש גם לעקוב על מה שקרה בברית המועצות. אחרי מותו של סטלין, ב-1953, היורש היה מלנקוב, אבל לא היה לו המשקל כמובן של סטלין, ומיד קמו נגדו כל מיני יריבים בתוך המפלגה עצמה. ואז הופיע ניקיטה חרושצ'וב.
מי שיהיה ראש הממשלה.
כן, והוא היה מסתבר כל הזמן אויבו של סטלין, אבל הוא הסתיר את זאת כי הוא רצה להישאר בחיים.
כן. זה עדיף, מבחינת תועלתנית, כדאי לא להתנגד לסטלין באותה תקופה.
אבל, כאשר המפלגה העלתה אותו, את חושוב,
להנהגתה,
אז הוא כינס את הוועידת ה-20 של המפלגה הקומוניסטית.
טוב, אז כבר סטלין היה מת, לא היה לו ממה לדאוג.
בדיוק. ואז הוא נעם את הנאום הסודי, שלפי דעתי זה דבר בהיפוכו. אתה מכנס ועידה של מפלגה, ואתה נועם נאום סודי. הנאום הסודי הזה הגיע למערב הודות לישראלי, אשר היה חבר טוב מאוד עם פקידה של המפלגה הקומוניסטית. הוא ביקש ממנה לקרוא את הספר. הספר הזה היה הנאום הסודי, והוא צילם אותו. הוא מסר את זה לשגרירות ישראל במוסקווה. והבחור שהוא מסר לו היה איש שין בית.
שין בית, כלומר שבק, שירות הביטחון.
והוא הביא את זה לישראל. דרך אגב, הבחור הזה גם עלה ארצה, כי הוא חשב מסוכן שישאר בברית המועצות אחרי מה שקרה.
טוב, אחרי שהוא לוקח את הנאום הסודי והופך אותו ללא סודי בעליל, כדאי שיברח.
כן, אבל הנאום הסודי היה אבסורד. אתה יכול לנאום מול 2,500 אנשים.
כן, ולקרוא לזה נאום סודי. אז מה יהיה שם בנאום הזה?
הוא חושף את אישותו של סטלין כמנהיג המפלגה. הוא מראה שהוא היה אדם אכזרי, דספוט, עריץ, רוצח. לפי דעתו של חושב, ויש מספרים שאני לסמוך עליהם, הוא הגלה שליש תושבי לנינגרד, סן פטרסבורג, פטרוגרד, אני משתגע מן השמות הללו, כל פעם שם אחר לבירה. והוא היה המדכא הגדול ביותר. דבר אחד מאוד מעניין, חרושוב, אשר גילה את פרצופו של סטלין, לא אמר מילה אחת על תוכנית הטיוס שלו. סוף סוף בימי סטלין, רוסיה הפכה למדינה התעשייתית.
טוב, אבל אם הוא מתכוון עכשיו להשחיר את פניו של סטלין, ברור שהוא לא יזכיר את הדברים הטובים שהוא בכל זאת עשה.
הוא לא הזכיר במילה אחת. אבל הוא התרכז, זה הייתה הוועידה ה-20 של המפלגה, הוא התרכז על הוועידה ה-17, שהתקיימה ב-34.
מה קרה בה?
קרה בה שרוב המשתתפים נרצחו. וחושב אמר, אנחנו קראנו לוועידה הזאת ועידת המנצחים, מפני שהגענו לדרגה של מדינה תעשייתית גדולה, החקלאות הייתה פורחת, הכל היה בסדר. ואז סטלין, מתוך משהו חולני באופי שלו, החליט לטהר את המפלגה מכל מי שהיה יכול להיות מסוכן לו.
כן.
ועל ידי רצח.
אבל זה איך סטלין הצליח לעשות את כל הדברים האלה בזמן אמת בלי שאף אחד יתנגד לו. הרי ברור שכולם פחדו מהמשטר האימתני שהוא הצליח לכונן שם.
אבל לפי דעתו סולז'ניצין זה לא סטלין אלא לנין.
בסדר, אבל כרגע אנחנו עוסקים רגע בסטלין ובנאום של חושצ'וב בעניין סטלין. יושבים כל האנשים האלה ורואים את הזוועות שסטלין מבצע, אף אחד לא מעז להתקומם נגדו?
כן, חושצ'וב.
אבל רק בדיעבד, בזמן כהונתו של סטלין, חושצ'וב לא פצה פה.
זה נכון, הוא עשה לקיות. אבל הנאום הזה היה נאום מזעזע, מפני שסטלין נתפס על ידי אנשי השמאל בכל העולם כאדם שניצח את היטלר, כאדם חיובי.
כן.
כאדם שהקים את העוצמה הסובייטית כמדינה תעשייתית מול ארצות הברית הקפיטליסטית.
ופתאום נחשף פרצופו האמיתי. אבל חושצ'וב לא התבייש לבוא ולספר את כל הסיפורים האלה כשהוא עצמו עמד מנגד כל השנים ולא עשה דבר.
הוא היה ידיד של סטלין, וכל פעם סטלין היה מזמין אותו, אבל בליבו כנראה שהוא שונא את סטלין.
אבל זו חוכמה מאוד קטנה לספר על כל הזוועות רק אחרי שכבר לא נשקפת לך סכנה. איפה היו כל האנשים
אנחנו
האלה?
אנחנו לא מדענים על מוסריותו של חושצ'וב. אבל חושצ'וב עשה דבר גדול. אם כי לאחר זאת הוא הסתבך עם פרשת הטילים בקובה, הוא נאלץ היה להתפטר.
כן.
אבל כשהוא היה מזכיר המפלגה, ולמעשה מנהיג ברית המועצות, הוא נאם את הנאום הסודי, ההיסטוריה הזה. הנאום נמשך 4 שעות. והוא התחיל קצת לפני חצות, באותו לילה איש לא ישן. ואחרי זה, בכל רחבי העולם הסוציאליסטי, רבים כבר לא ישנו.
אבל זה הצליח באמת לחלחל, כלומר, בעקבות הנאום, השתנתה התפיסה המערבית את סטלין, וגם בתוך רוסיה, הרי ברוסיה הריצו אותו.
כן. בגלל זה זאת הייתה גדולה מאוד. אבל הוא חשף מעשים כל כך מכוערים, ואחרי זה התחילו לחשוב מה עשה סטלין. למעשה, הייתה פרשה שנשכחה. פרשת הריב עם טיטו. טיטו היה מהי קומוניסטי.
יוגוסלביה.
ויוגוסלביה, אשר שחרר למעשה את יוגוסלביה מן הכיבוש הנאצי ללא עזרת הצבא הסובייטי.
כן.
כלומר, שני אנשים שניצחו את הנאצים במחנה הקומוניסטי היו סטלין וטיטו.
יפה.
על כן התעוררה בסטלין קינה.
הוא מקנה בטיטו?
כן.
איך מקנה. אפשר להשוות את ה... מרחבים, את הגודל של מה שסטלין חולש עליו לעומת טיטו.
כן, אבל בשביל סטלין זה היה מתחרה. אדם שטען שהוא שחרר את ארצו, כאשר למעשה כולם חייבים לדעת שסטלין הוא ששחרר את אירופה.
אבל זה...
כן, אבל עכשיו קרה דבר מאוד מעניין והיסטורי. סטלין הקים ארגון שנקרא קומינפורם. כלומר, לשכת האינפורמציה של המפלגות הקומוניסטיות. והוא התחיל לקנא בטיטו, ומצא כל מיני דברים לא נכונים במה שקורה ביוגוסלביה. הוא התחיל להתערב ולהעיר שהוא למעשה מרקסיסט את הקפיטליזם, והוא לא מרקסיסט. עד כדי כך שהקומוניפורם הוציא את המפלגה היוגוסלבית מתוכו.
כלומר, לא הייתה למפלגה היוגוסלבית נגישות לאינפורמציה שהארגון הזה בעצם השיג.
לא, הוא פשוט הוקיע.
הוא אמר, היא לא קומוניסטית.
היא לא קומוניסטית, היא מחזירה את הקפיטליזם.
וזה היה לא נכון.
זה היה לא נכון בשלל. קרושו מצטטת לזאת. אם אני ארים את האצבע הקטנה שלי, טיטו ייעלם. קרושו אומר, הוא ירים את האצבע הקטנה שלו, וטיטו לא נעלם.
איך טיטו הגיב להתקפה הזאת של סטלין?
הוא אמר שזו השמצה. והוא שינה את שם המפלגה מהמפלגה הקומוניסטית לליגה הקומוניסטים, שזה השם הקדום של מרקס, שנתן למשל במניפסט הקומוניסטי של 1847-8, השם הוא הליגה הקומוניסטית.
כלומר, טיטו בעצם עוקץ את סטלין ואומר, אני זה שממשיך את דרכו של מרקס, בניגוד לכל האשמות שלך, ואתה זה שהולך דווקא בדרך אחרת.
ואחרי זה, אחרי שסטלין מת, באה משלחת סובייטית לבלגרד, בירת יוגוסלביה, והיא בירכה את טיטו, והיא אמרה לו, אתה באמת סוציאליסט או מרקסיסט להלכה, ואנחנו מברכים אותך. אבל זה כמובן השאיר עקבות. הזיגזג הזה לא היה לפי טעמם של הסוציאליסטים בעולם כולו.
מצב שבו בעקבות הנאום הסודי של חרושצ'וב, בעקבות כל ההסתבכויות האלה שאתה מדבר עליהם, דמותו של סטלין מושחרת, ואנחנו כבר מבינים שהוא לא באמת שמש העמים, אלא מדובר באדם שלילי מאוד, שלא פחד לנקוט באמצעים שפלים כדי להשיג את המטרות שלו.
כן, אל תשכחי את התיאוריה שלי, שזה לעולם השלישי. גרוזיה, שהוא רוצה לקרוא לה ג'ורג'יה, אבל אני קורא לה גרוזיה. שהייתה מדינה מפגר, הייתה מדינה, היה אזור מפגר, וכל נעוריו, עיצוב דמותו של סטלין, היה בגרוזיה, הצריסטית, שאף אחד לא טוען שזה היה מקום מתקדם. על כן המנטליות הייתה מנטליות של אדם מן העולם השלישי. וזה לפי דעתי מסביר הרבה ממעשיו.
אבל אם זה מה שחושבים באותה תקופה על סטלין, מה זה עושה לדמותו של לנין? זה מעלה אותו בתור האביר הלבן שלא היה נגוע במעשים מן הסוג הזה?
ובכן, בנאום שחרושוב יש הבדלה מאוד מאוד ברורה. הוא אומר, לנין אמנם היה אכזרי פה ושם, אבל הוא לחם נגד האויב המעמדי. הוא לחם רק נגד הבורגנות והצולה ואת הצער. לעומת זאת, סטלין לחם נגד חברי המפלגה הקומוניסטית.
כן.
הוא טעה במטרה. ועל כן לנין הוא גדול וסטלין לא.
אבל סולז'ניצין, שהוא גיבור התוכנית שלנו, חשב אחרת.
עכשיו אנחנו מגיעים לסולז'ניצין. תחת השפעתו של הזרם החדש הזה, הוא העיז, סולז'ניצין, שהיה בגלות פנימית, כשאמרתי, הוא העיז להציע למול סובייטי הכתב היד של ספר שנקרא יום אחד מחיי איוון דניסוביץ'. איוון דניסוביץ' הוא אסיר.
דמות פיקטיבית.
פיקטיבית כמובן, אבל הוא מייצג מיליוני אנשים שהם היו במחנות הריכוז של סטלין. והיום האחד הזה קודם כל הביא לציבוריות הסובייטית מה שהם חששו או ידעו ולא דיברו, את העובדה שהיה משטר של גולאגים. אני מסביר את הביטוי הזה של מחנות ריכוז. הספר הזה זיזה את בית המועצות, מפני שבפעם הראשונה דיברו גלוי על המשטר של מחנות ריכוז.
צריך לומר שהוא כתב את זה מניסיונו שלו, כי הרי הוא עצמו היה אסיר, אמרת, במשך 10 שנים, הכל בגלל הכינוי המטופש שהוא קרא לסטלין, השפם הזקן.
כן.
אז איך זה מתקבל? איך בכלל המשטר מאפשר לפרסם את הספר הזה? כי הרי אנחנו עדיין בברית המועצות הסובייטית.
אבל חושוב בא עם הארגומנטציה המשכנעת לפי דעתו. הוא דיבר על פולחן האישיות. זה ביטוי שהוא מצא אצל מרקס. מרקס, בינינו בין עצמנו, התפלסף והיו לו הרבה יריבים. ונגד היריבים הללו, הוא המציא את הביטוי פולחן האישיות. זאת אומרת, אדם שרואה את עצמו יותר חשוב מן המפלגה, ודואג לעצמו להאדיר את שמו ותהילתו, ולא דואג לאחרים. דרך אגב, בינינו בין עצמנו, מרקס למעשה העביר את האינטרנציונל הראשון, הארגון שהוא הקים,
כן.
מפני שהוא פחד מיריבתו של בקונין, והיה יריבו. על כן מרקס לא היה כל כך רחמן לגבי יריביו, והוא המציא את הביטוי הזה של קולט, ברוסית זה נקרא קולט ליצ'נוס, כלומר פולחן האישיות.
אז עכשיו בא חרושצ'וב ואומר, סטלין אשם באותו פולחן אישיות שמרקס דיבר עליו.
בדיוק.
ולכן מבחינתו פרסום הספר הזה של סולז'ניצין הוא דווקא מבורך, מכיוון שהוא מראה בדיוק את התזה שהוא מבקש להוכיח.
כן, אבל אל תשכחי שחרושצ'וב היה מאוד מאוד מקפיד להבדיל בין לנין לסטלין. לנין הוא אדם טוב, אם כי הוא גם כן אכזרי.
הוא גם כן היה נגוע בלא מעט פולחן אישיות משל עצמו.
אבל נגד אויבי המעמד.
שזה בסדר.
זה בסדר.
להרוג אנשים שהם זה, מתנגדים לנו אפשר, להרוג אנשים מתוכנו זה כבר לא מוסרי. זה קריטריון מעניין.
זה הניסוח שלך הוא אירוני, אבל חושב התכוון ברצינות.
יפה.
שהמהפכה היא מעשה אלים. ואל תשכחי דבר אחד, חשוב מאוד. המהפכנים הרוסים היו מאוד מאוד מושפעים על ידי ההיסטוריה הצרפתית. ואל תשכחי שהיה שלב בהיסטוריה הצרפתית של המהפכה הצרפתית.
של התזת ראשים.
הנקרא לעצמו טרור. רני לטרור. על כן לא היה משהו כל כך מהפכני וחדש.
כן.
Thank you.
בכל מקרה, זו התזה שקידם חושצ'וב, אבל כפי שאמרת קודם, סולז'ניצין קידם תזה אחרת, שבמסגרתה גם לנין נגוע בחלק מהנגעים הרעים שיפיינו את סטלין.
כן, אבל זה עניין ההיסטוריונים. מפני שיש תזה שחושצ'וב,
כן.
שאפשר לבדוק אותה, שאומנם האכזריות הופנתה נגד האסולה.
כן.
נגד תומכי הצער.
ומה התזה של סולז'ניצין?
שלנין היה בדיוק מה שהיה סטלין.
כלומר, גם הוא היה אכזרי כלפי חברי המפלגה שלו.
כן. וזה אי אפשר להוכיח. אם בודקים את המקורות, אז מגלים שאומנם לנין היה אכזרי מאוד, אבל תלוי נגד מי.
סולז'ניצין הסתמך למעשה על שני הסיפורים שציינת בתחילת התוכנית שלנו, על שתי אנשים שהלכו והתנגשו בחייהם של כל מיני אנשים שהתנגדו להם, ולנין תמך במהלך הזה.
אם כי ביניהם לעצמנו, גברת קיו, הייתה אישה בורגנית. הבעל שלה היה שר האוצר.
מה יותר בורגני מזה, אתה אומר?
אבל במקרים מסוימים, כשהכבוד נפגע, כפי שנפגע כבודו של אותו אסיר פוליטי של סוף המאה ה-19, אז אפשר לעשות רצח.
אבל התזה הזאת של סולז'ניצין נכנסת לספר הנוכחי שאותו הזכרת, שמתארת היום בחייו של האסיר?
לא. אבל הוא מגלה לראשונה את המציאות של מחנות הריכוז. ומאוד מעניין שיש גם סתירה פנימית בספר הזה, מפני ש... יש לו כמה קרחים. אחרי יום אחד בחיי איוון דניזוביץ', באים ספרים אחרים.
היום השני בחייו.
כן, נניח. ויש כאן למשל ספר שנקרא מחלקת חולי הסרטן, שמגלה דבר מפתיע, שסולז'ניצין חלה בסרטן במחנה, והטיפול הרפואי היה כל כך טוב שהצילו אותו. כאן יש סתירה. אם הרופאים שהיו במחנה הצליחו להציל אדם ממחלת הסרטן, סימן שלא הכל היה כל כך שחור. סוף סוף החזירו את סולז'ניצין לחיים. זה לא היה דבר קטן. כאן יש כמובן לבדוק את זה באופן רציני.
אני מתרשמת אבל באופן כללי שכל היצירה הספרותית שלו נשענת על מה שעבר עליו בחיים שלו.
לא בדיוק. מפני שלאחר זאת הוא קיבל עזרתם של 270 אסירים שבמחנות הריכוז. ואז הוא כתב ספר שלפי דעתי הוא ספר גדול, והוא כתוב גם באירוניה נושכת מאוד, וזה בשלושה כרכים. שנקרא ארכיפלג גולג. ארכיפלג זה נקרא אוסף של איים.
כן.
מפני שפי דעתו של סולז'ניצין על פני ברית המועצות היו איים שהיו מחנות ריכוז. והטענה של סולז'ניצין היא שהכלכלה הסובייטית לא יכלה להיבנות בלי עבודת העבדים של האסירים.
וזו הפעם השנייה שהמונח הזה גולג מוזכר בתוכנית שלנו. אולי נקדיש לו כמה דקות ותסביר? במה מדובר בדיוק? מחנות הריכוז.
כן, זה גלב פרובלניה, זאת אומרת, זה מילה רוסית שנקראת ההנהגה הראשית של המחנות. זה כמובן אין כאן במילה גולג משהו מעליב, אבל הוא הפך סולז'ניצין מן המילה הזאת למילה מפורסמת.
אז מה הטענה שלו? שהמשטר הסובייטי לא יכול היה להתקיים בלי הגולגים האלה?
בדיוק.
למה?
מפני שהוא היה זקוק לעבודת עבדים על מנת לבנות את כל התעשייה שלו.
כלומר, היה כאן אינטרס כפול. מצד אחד, לשתק עד כמה שאפשר את המתנגדים, ולו הקטנים ביותר, לממשל. מצד שני, לקבל כוח עבודה זול שיוכל לספק את צורכי המדינה.
ואני רוצה להגיד לך שיש לי ניסיון מסוים בעצמי. כן, מפני שברומניה, כן. הקומוניסטית, הם החליטו לחפור תעלה בין נהר דנובה לבין הים השחור, וזה היה מפעל של עבדים.
אבל אתה לא חפרת אותה, זה לא. תעלה.
אני הייתי במקום אחר, הייתי בבית סוהר פשיסטי, אבל אני שוחררתי הודות לצבא האדום, אבל כששוחררתי גיליתי שהם בונים את התעלה הזאת בין הדנובה לים השחור, שזה גם כן בנויה על עבודת עבדים שנאסרו באותם פשיסטים וכל מיני אנטישמים וכולי וכולי.
אז בפעם הבאה שאנחנו צועדים שם על גדות נהר הדנובה, אם מישהו מאיתנו יצעד שם, כדאי שנזכור שמדובר באזור שנכבש ועובד ועוצב בעבודה קשה ורבה של אסירים.
לא, מפני שהפרויקט נכשל.
אז אפשר ללכת לשם בלי נקיפות מצפון. כן. למה הוא נכשל?
הוא נכשל מפני שהמשטר היה רקוב ומושחת ולא הצליח לארגן את הדבר הזה. הוא רצה כמובן, בית המועצות הייתה דוגמה.
כן.
אבל הדוגמה הייתה עם סטלין, והמנהיגים הרומנים לא היו סטליניסטים עד כדי כך אכזריים שיכלו לנהל את העניין. אבל זה תזה, שרק אם מקבלים את התזה של האיש שלנו,
סולז'ניצין.
סולז'ניצין, אפשר להשלים איתה.
איך הציבור מקבל את כל האמירות שלו? כי בכל זאת, אפילו אחרי סטלין עדיין הייתה כן אמונה ברוסיה הגדולה, בסובייטיות, בקומוניסטיות.
אני הייתי ברוסיה אחרי נפילת הקומוניזם, והיו אנשים רבים שכעסו על סולז'ניצין. הוא אמר, הוא השמיץ, הוא ירק בתוך המרק שהוא שתה ממנו.
לכן אני שואלת.
כן, כן, אבל בצד שני, מה שהיה מאוד מרגיז אותי,
כן.
זה סולז'ניצין, זה שהוא טען שהחטא הקדום של הליניזם זו האתאיזם שלו. ובזה הוא סותר למעשה כל תנועת ההשכלה מהמאה ה-18.
כן, מי שפותח חזית נגד האתאיסטים צפוי לו שיקון לו קרב רציני וקשה מצדך.
ללא ספק.
אבל מה קרה לו? הרי הוא בעצמו היה אתאיסט, הוא היה קומוניסט בתחילת הדרך.
כן, אבל הסבל הביא אותו חזרה לישו.
לזרועות האמונה.
ומעניין מאוד שבספרו יום אחד מחיי דניס איבנוביץ' מופיע שם בטיסטי. בטיסטי זה קאט נוצרית, אשר מנסה בכל מחיר לשכנע את כולם שיש לחזור לישו.
כן.
ואז הגיבור של סולז'ניצין, איוון דניסוביץ', שיש לחזור לדת. ואז איוון דניסוביץ' מיישיב לו, ואנחנו מרגישים שעדיין בשלב הזה זו דתו של סולז'ניצין. אני מאמין באלוהים, אבל אני לא מאמין בגיהינום, ולא מאמין בגן העדן. כלומר, זה שלב ביניים. לאחר זאת, סולז'ניצין חזר ממש לדת הנוצרית אורתודוקסית, ומין הכל. ואני רוצה להגיד לך, עדות אישית שלי, אני מקשיב ואני רואה את הטלוויזיה הרוסית כל יום, ויש באמת תנועה עצומה של חזרה לדת. כשהייתי ברוסיה אחרי נפילת הקומוניזם, ראיתי שאי אפשר לפתוח חנות בלי להביא את הכומר שיגיד תפילה. והציבור עמד ושר עם נערות דולקים.
אותך כמובן זה מזעזע.
זה לא בדיוק מתאים למאה ה-18. כלומר, כל תנועת ההשכלה.
בסדר, אבל תנועת ההשכלה כבר מאחורינו. אנחנו במאה ה-21. יכול להיות שזו המאה שבה הדתות שוב יצברו את כוחן מחדש ויהפכו להיות אותו כוח מניע שהם היו לפני תנועת ההשכלה. מה אפשר לעשות?
אבל זה ימי הביניים, מה שאת מתארת. ואני נגד חזרה לימי הביניים.
אני יכולה להתחבר אל המסר הזה שלך.
Thank you.
אז בוא נשאר בתקופה המודרנית שבה אנחנו נמצאים. הזכרת את נפילת השלטון הקומוניסטי. אולי נתאר את התהליך הזה. למעשה, ברית המועצות שהייתה כוח כל כך חזק, הולכת בהדרגה ומאבדת מכוחה, מגיע גורבצ'וב עם המהפכות שלו, זה לא עובד.
זה לא מהפכות שלו. מה שקרה בברית המועצות, וזה לפי דעתי מאוד חשוב, זה ההתפוררות הלאומית. זה היה מרד של העמים האחרים, כאשר לא הרגישו את היד החזקה של סטלין, האסטונים, הלטבים, הליטאים, וגם במזרח כל מיני רפובליקות כן. מוסלמיות, התחילו להתמרד.
אחת אחרי השנייה, מדינות הגוש הקומוניסטי פשוט לא רצו יותר לחיות תחת השלטון הרוסי.
כאשר המונגולים פלשו לרוסיה, הם חילקו את העם הרוסי לשלושה חלקים. הרוסים, הבלורוסים והאוקראינים.
כן.
ועכשיו כל אלה הם אישות לאומית משלה. עם שפה, עם ספרות. ועל כל, גם היום בלורוסיה, עם בירת מינסק, היא רפובליקה עצמאית. אם כשהייתי שם, אז קצין אמר לי, אין בלורוסיה, זה חלום באספניה, אין דבר כזה, אנחנו רוסים. אבל מי שהוא מקומי, רוצה להיות דיקטטור, אז הוא קורא לעצמו נשיא בלורוסיה.
הבנתי. אז ככה זה עובד.
ככה זה עובד, אבל אוקראינה זה משהו אחר. אוקראינה הייתה עצמאית, פחות או יותר, בימי הביניים. ואחרי זה, היום, אוקראינה המזרחית היא פרו-רוסית, וחושבת שיש לחזור לרוסיה אימא.
כן.
ואוקראינה המערבית רוצה להיות עצמאית. ככה שמבחינה זאת, הדגל צהוב כחול, דגל של אוקראינה, מתנוסס על שני מקומות עם אידיאלים שונים פחות או יותר.
ואנחנו גלשנו קצת אל ההיסטוריה של רוסיה הגדולה, אבל אם אנחנו חוזרים לתקופה שבה אנחנו עוסקים, אתה אומר לאט לאט אנחנו רואים את התפוררות הגוש הקומוניסטי, וזה גם מה שיוביל בסופו של דבר לקריסת השלטון הסובייטי.
כן, ואני רוצה להגיד משהו אישי. הייתי בכלא פשיסטי, והתיידדתי עם קצין סובייטי שהיה שבוי מפני שהוא ברח ממחנה שבויים, תפסו אותו בדרך והכניס אותו לכלא. והוא היה מדבר איתי ואמר לי, אני רוסי, כלומר אוקראיני. נולדתי בקריבוי רוג, כלומר בקריבי רוג. כלומר, פעם השם הרוסי, פעם השם אוקראיני.
כן. כלומר, אתה אומר, השניות הזאת אצל האוקראינים קיימת כל הזמן.
כן, כן.
אבל אני חוזרת שוב לנפילת השלטון הקומוניסטי, ברית המועצות. הזכרת את נפילת המדינות אחת אחרי השנייה, אבל הייתה גם בעיה כלכלית מאוד גדולה בברית המועצות, והיה את השלטון של גורבצ'וב, עם הפרסטרויקה ועם הגלסנוסט, והניסיון להביא לקדמה שלו, הצליח.
הצליח, פחות או יותר.
אבל הוביל להתמוטטות ברית המועצות.
כן, כי מה שקרה, היו שהמפעלים הגדולים, שהם מולמים, נמכרו על ידי מנהליהם לחוק החופשי, ונוצר מעמד חדש.
האוליגרכים.
האוליגרכים, שמיליונרים, שדרך אגב, הזופר שלנו הוא נגד זה, הוא מבקר את זה בחריפות, את המצב החדש של ברית המועצות. הוא אומר שזה בכלל לא מוסרי, ולא רוסי וכולי וכולי.
זהו, צריך לומר שיש שם בלגן גדול בעצם. המפעלים האלה נמכרו במחירים ממש מצחיקים, מגוחכים, לאותם אוליגרכים לעתיד.
אבל הם היו המנהלים מטעם המדינה. וכשהם מכרו את זה, מכרו את זה לעצמם.
בזיל הזול.
כן.
וכך הם התעשרו והפכו להיות הכוח המניע ברוסיה, והיום, לפחות בתחילת דרכו של פוטין, האוליגרכים הם אלה שהמליכו אותו. בהדרגה הם ראו שמדובר באיש שלא עושה את רצונם, והוא התחיל לחסל גם אותם אחד אחרי השני. אחד נאשם בשחיתות, אחד הוגלה מן המדינה, היו גם כאלה שמצאו את מותם. אבל האוליגרכים בתקופה מסוימת ברוסיה היו הכוח השליט החזק ביותר.
רגע, יש להבדיל את זה, מפני שהיה נשיא אחד לפני פוטין.
ילצין.
ילצין, שהוא היה אהב וודקה הרבה מאוד, והיו אפילו פרשות מאוד מבישות. למשל, כשהוא הגיע לבקר באירלנד, ונשיא אירלנד בא להגביל את פניו, הוא לא יכול היה לעלות למטוס מפני שילצין היה נוחר, ישן. ולמשל, פעם אחת הוא ביקר בגרמניה המזרחית, שהייתה קומוניסטית, ותזמורת נגנה, וילצין קפץ ואמר שהוא רוצה להיות המנצח, והתזמורת תנגן יותר טוב תחת ניצוחו. זה מפתיע מאוד. אף נשיא אחר לא עשה את זה, לא בשוודיה, לא בפורטוגל, לא בצרפת. אבל הוא גם דרך אגב הבטיח את עצמו, ילצין, ואת הרכוש.
וזה דרך אגב מה שאלה את פוטין לשלטון, כי פוטין שהיה בכיר מאוד בארגון שהחליף את הקגב, המשטרה הסודית של אותה תקופה, אסף חומר על ילצין, וכשהוא הגיע לעמדה שבה הוא יכול היה להחליף את ילצין, הוא אמר לו, תשמע, אני אתפוס את מקומך, ובתמורה כל האשמות שקשורות לשחיתות נגדך, אנחנו נשים אותן בצד.
לא רק זה, כל הרכוש הגדול שאסף לך או למשפחתך, למשל, הוא הבטיח שכל הילדים והקרובים שלו ילמדו חינם באנגליה.
כן.
על חשבון העם הרוסי.
ופוטין אפשר את זה.
כן.
ויתר על כן, יש אפילו האשמות נגדו שהוא הפליל את שר המשפטים שרצה לתבוע את ילצין על שחיתות באיזושהי פרשה שבכלל לא הייתה. הכל כדי לפנות לילצין את הדרך, ולמעשה לסלול את דרכו שלו אל השלטון הרוסי.
כן, אבל זה לא חדש, היו סצנות כאלה רבות מאוד בהיסטוריה הרוסית.
סולז'ניצין, איך הוא מסתגל לשינוי השלטוני הזה?
רגע. קודם כל, הוא נאלץ לעזוב את רוסיה. מפני שהוא מקבל פרס נובל. אבל הוא לא יכול לנסוע לשטוקהולם. מפני שהוא בטוח שאם הוא ייסע לשוודיה, הוא לא יחזור.
וכבר זו לא הפעם הראשונה שסופר רוסי זוכה בפרס נובל ולא נותנים לו לנסוע.
פסטרנק היה דוגמה אחת. והייתה הצעה שהוא יקבל פרס נובל בשגרירות שוודיה במוסקבה. אבל השוודים פחדו שזה יעורר זעמה של רוסיה, וסוף סוף הם לא רצו להסתכסך עם רוסיה.
אז מה עושים? אחרי הכל מדובר בכבוד עולמי וגם בסכום כסף לא מבוטל.
זה נכון. דרך אגב, סולז'ניצין סידר שהכנסות מן הספר הראשון שלו, ואחרי זה יבוא גם הספר השני שלו, יחולקו לכל מיני אנשים הזקוקים, סופרים, שהוחרמו.
יפה.
כן, זה מאוד יפה, כן.
אז מה הוא עשה בסופו של דבר עם פרס נובל?
כשהוא נזרק מברית המועצות, הוא קיבל אותו. כן, הוציאו אותו מהמדינה.
לאן?
הוא נסע, קודם כל יסובב באירופה, ואחרי זה הוא נסע לעשות הברית.
ההפך הגמור.
כן.
ואיך הוא מסתדר שם?
הוא לא יסתדר טוב. קודם כל, הוא דרך אגב, פרט מאוד מעניין, מאותו צעיר, הוא קרא אנגלית, הוא ידע לקרוא אנגלית, אבל בוורמונט, זה האזור של ארצות הברית שלו היה, הוא סגר את עצמו על ידי גדר, והוא לא רצה לקבל שום השראה מאמריקה. הוא טען שהחיים הם אנוכיים, גסים, רעשנים.
טוב, אין בזה משהו.
נניח. אבל אשתו קיבלה אזרחות אמריקאית וגם בנים שלו.
כי הם נולדו בארצות הברית.
כן, היו צעירים שהגיעו לארצות הברית. אבל כן, מבחינה זאת, הספר הגדול שלו, שלפי דעתי זה ספר מונומנטלי, ארכיפלג גולאג.
שדיברנו עליו קודם.
כן, שזה היה עניין שלם, הוא הסתיר את הספר. והוא מצא מקלט בביתו של נוסטרופוביץ', הצ'ליסט, המפורסם, בעולם כולו. ועל כן הוא קיווה שאם הוא יסתתר בתוך הדאצ'ה, הדאצ'ה זה לווילה, שלא, השלטונות לא יעיזו לגעת בו.
רגע, תן לי להבין. הספר הזה יוצא לפני כל הסיפור של ההגליה שלו, של העזיבה שלו לארצות הברית.
כן, אבל כיצד הוא נכתב? הרי סוף סוף הוא הזמין אנשים אליו.
כן.
והכל היה במחתרת מוחלטת. והספר חולק לחלקים קטנים שהסתתרו, שהסתירו אותם בבתים פרטים.
מדהים.
כן, מדהים. בגלל זה הספר הזה זה מחשבת לא רק ספרותית, אלא גם ארגונית, כדי שהוא יצא לאור.
ברור. אבל אחרי התקופה שלו בארצות הברית, הוא חוזר בחזרה לרוסיה?
כן.
רק אחרי נפילת השלטון הסובייטי?
כן, או? קודם כל נטלו ממנו את האזרחות הסובייטית, והגזירו אותה. עכשיו הוא שוב אזרח רוסיה.
כן.
והוא מתערב היום בכל מיני דברים, מביע את דעתו, הוא פעיל בשנה מסוימת, אבל הוא, לפי דעתי, דמות מאוד מאוד מעניינת. אם כי, הוא מטיף לחזרה לדת. וזה דבר שעומד בניגוד למסורת התרבותית המערבית.
ובעצם בסקירה הזו שהצעת לנו של פועלו של סולז'ניצין, אנחנו מסיימים את הסדרה הארוכה של התוכניות שסקרה את ההתפתחות וההיסטוריה הרוסית לאורך השנים?
כן, מפני שאני בדקתי את הספרים שיצאו לאור תחת שלטונו של פוטין.
כן.
והם לא מעניינים.
הבנתי. אז אולי בעוד 20 שנה יהיה לנו מה להגיד עליהם.
נקווה.
ניפגש אז.
שעה היסטורית, רוסיה הגדולה, חלק 11 ואחרון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הספרות הרוסית במאה ה-20. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, דני אור ומיכאל אבו. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות קונצ'רטו מספר 2 של רחמנינוב, סימפוניות מספר 2 ו-9 של שוסטקוביץ', פסקול הסרט שירת הצוענים מאת גורן ברגוביץ', מטמורפוזות של הינדמית, קונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של שוסטקוביץ', וקטע בלט מתוך קפריצ'יו לפסנתר ולתזמורת מאת סטרווינסקי.